שלום לכם, ברוכים הבאים לבקצב היום, מהדורת תשעת הימים, יום שני בשבוע, דלת באב, תשע"ט, 5 באוגוסט 2019 למניינם. כפי שאתם שמים לב, בימים הללו אנחנו עם רבנים שמחזקים אותנו ומעודדים אותנו לאהבת חינם כדי להגיע לתשעה באב בצורה הטובה ביותר. אז בואו נאמר שלום לצוותים שלנו בתחנות הרדיו השונות ונתחיל. אז שלום לאורי כהן בקול חי, דוד לוין בג'רלד רדיו בניו יורק, קטי קלר חיפה מיוהנסבורג, דרוג לויברמן טוקר FM דורון לאסי ערוץ 2000 ואריק גוטלף בישראל 1. קל באולפני בקצב היום, ישראל שלמה עורך ומפיק את התוכנית, אברהם משחק הובא לביצוע הטכני, אשר גרייבר זה אני, ואנחנו יוצאים לדרך. בקצב היום, בקצב היום. נפתח את התוכנית ונאמר שלום לרב יקיר בוטה.
שלום רב לכולם. רבותיי, בימים כאלו קשים, בימים כאלו שחורים, בימים של תשעת הימים בבין המצרים, בימים כאלו לא פשוטים, כולנו מרגישים מעט נחיתות, כולנו מרגישים אבלות, כולנו מרגישים צער, אבל הגמרא מסכת תענית אומרת, משנכנס אדר מרפין בשמחה, משנכנס אב ממעטין בשמחה. בואו נדייק מהגמרא רבותיי, אבל תמיד צריך להיות בשמחה. אסור לאדם להגיע למצב של עצבות, של דיכאון, של בסה. ואם יש לנו את הימים הללו, אז ודאי שאני חייב לדלות מהם עוצמה רוחנית גדולה, הרי גם הם עבודת השם. רבותיי, הימים הללו כמו כל הימים בכל השנה הם עבודת השם אחת גדולה, ואני צריך ללמוד מחורבן הבית, מהאסונות, מהדברים הלא פשוטים לכל החיים שלנו, איך אני יכול להתקרב אל השם יתברך. אז בוא נראה איך דווקא מתוך החושך, דווקא מתוך הדברים הקשים, הסגורים, האפלים הללו, אנחנו יכולים לעלות ולהתקדש אפילו עוד יותר מאשר היינו יכולים בימים אחרים. אז ברור שבראשונה אנחנו צריכים לדעת שאת כל מה שקרה בחורבן כבר אמר לנו משה רבנו. ישנם שתי פרשיות בתורה, פרשת כי תבוא, פרשת בחוקותיי, אלה שתי פרשיות ששם מוזכרות כל הכללות, כל הדברים הנוראים שיהיו אם לא תלכו, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם ביתם ועץ השדה ייתן פריו ונתנה ארץ יבולה, איזה דברים אומרת שם התורה, ושכבתם לבטח ואין מחריד וחרב לא תעבור בארצכם, דברים נפלאים. ואם לא, אז כתובות כל הכללות כולם, הדברים הקשים, הדברים המזעזעים כבר אמר לנו אותם הקדוש ברוך הוא. אז בשעה שזה קורה, זה לא צריך להוריד אותנו באמונה, אלא הפוך, לחזק אותנו עוד יותר. רק מה, לא תמיד אנחנו מסתכלים על הדברים כהווייתן. מספרים שהגיע טיטוס הרשע, כך אומרת הגמרא מסכת גיטין דף נון וב, טיטוס הרשע הגיע לירושלים, נכנס, החריב, טבח, עשה בקודש הקודשים עבירה חמורה מאוד, יצא משם, דקר את הפרוכת ויצא משם דם, וחשב שהרג משהו, התחיל להתגאות, יצתה בת קול משמיים ואמרה לו, טיטוס, טיטוס, קמח תחון תחנת, בעברית תחנת מים, לא עשית כלום, בית שרוף שרפת, עם הרוג הרגת, תבין, כבר בורא עולם עשה את הכל, אתה רק איזה מקל קטן שבורא עולם שלח לבצע את זה מבחינה גשמית. אבל טיטוס התגאה, לקח את כלי המקדש, רצה כבוד, רצה גאווה, תראו מה עשיתי, מה החרבתי, מה הרגתי, מה עשיתי. לקח את כל האוצרות, העלה אותם לאונייה, והחל להפליג לכיוון רומא. והנה פתאום בים, שהוא יוצא עם צי גדול של אוניות, פתאום הגיע נחשול מים אדיר להפוך את האונייה שלו בלבד. אמר, כנראה האלוקים של היהודים הוא עושה כזה דבר, רק האונייה שלי, אז זה משהו שמימי. אם כך, האלוקים שלהם חזק כנראה רק במים. חס וחלילה, עפר לפומה. רק במים, הנה פרו, איפה הרג אותו? בים. סיסרא הביא נהר, משך את כולם, כנראה כל הכוח שלו זה במים. אם הוא גבר, שיבוא ליבשה נראה אותו. בוא נראה אותו ביבשה. איי איי איי, אמרו לו משמיים, טיטוס טיטוס, רשע בן רשע בן בנו של עשיו הרשע. עם בורא עולם אתה רוצה להילחם? אומר לו הקדוש ברוך הוא, תדע לך, בריאה קלה יש לי בעולם, יתוש, יתוש קטן, בוא תילחם עם היתוש. הגיע טיטוס ליבשה, יורד, הגיע יתוש קטן, זופ, נכנס לו לאף, ומשם עלה ועלה עד שהגיע למוח והחל נמצוץ את הדם של המוח של טיטוס. וטיטוס החל להרגיש כאבים שלא נדע מצרות לא עלינו, לא על אף אחד מעם ישראל. איי, הראש שלו הרגיש כאילו מתפוצץ. וכך סבל סבל אדיר. כמה שנים של כאבים, הוא לא יכול להירגע בימים, בלילות, הוא לא נח. עד שיום אחד מספר את הגמרא, עבר ליד מקום של נפחים, והחלו בום, טרח, קולות אדירים. היתוש, מהפחד, הפסיק למצוץ את הדם, נרגע, אמר יש תרופה. קרא לנפחים, בואו, אם הנפח גוי היה משלם לו, אם היה יהודי אמר לו די לך שאתה רואה את הסונה שלך ככה סובל, אבל כעבור 30 יום, היתוש עם הרעש היה מוצץ לו את הדם מהמוח. כעבור 7 שנים טיטוס מת, פתחו לו את הראש, ראו שם היתוש בגודל של ציפור דרור, משקל 2 סלעים, קבלה בידינו שהמקור שלו והציפורניים היו של פלדה. תבינו מה הלך שם. מכל מקום, הבן אחותו, אונקלוס, אונקלוס בן קולונימוס, שמע על העם הזה, על עם ישראל, החל לחקור, החל לבדוק, שמע שיש יהודים, מה קורה פה, משהו לא נורמלי, הסתכל מעט בהיסטוריה, חקר, ראה שתמיד היהודים הללו קוראים להם ניסים מעל הטבע, הוא יודע שניסו לכבוש אותם ולא הצליחו ועכשיו נכבשו, מה הולך כאן? הלך ובדק וחקר, אמר הגיע הזמן שאני אעשה משהו לא קונבנציונלי. הייתי רוצה לשאול את טיטוס, אבל הוא לא כאן. הלך ועשה פעולה רוחנית מאוד מאוד מסובכת, העלאה באוב. על פי ההלכה הדבר הזה אסור מאוד, אסור לדרוש אל המתים, לא תדרוש אל המתים, אסור לפנות אליהם בשום אופן. אבל הוא היה גוי, עשה את זה, והעלה את טיטוס באוב. אומר לו, תגיד לי טיטוס, מי חזק למעלה? מי גדול? מי נחשב? מי רציני? מי זכה? למי יש עושר? מי חשוב באותו עולם? בעולם הבא. אמר לו, מי שחשוב? עם ישראל. אמר לו, באמת? אם כן, אז מה כדאי? כדאי ללכת להתגייר, להתקרב אליהם. מה אתה אומר? אמר לו, אל תתגייר, חס וחלילה. לך ותציק להם, תפגע בהם, תעשה להם צרות, תגזור עליהם גזרות, וכל המצר לישראל נהיה לראש. אומר המהרש"א, למה זה קורה? כדי שלא יגידו נתנו אותו בידי אדם פשוט, אלא מעלים אותו לגדולה. או שעל ידי שעושים חס וחלילה צרות, איך כתוב על המן הרשע? המן צורר היהודים. מה זה צורר? מלשון צרור מפתחות, צורר אותם ביחד. יש מלחמות, יש גזרות, כולם מתאחדים. אז הזכויות שלא יבוא אותו גוי לבקש שכר בעולם הבא, נותנים לו בעולם הזה. מכל מקום הוא אומר לו, באמת, מה הדין שלך באותו עולם? מספר טיטוס שהוא סובל סבל בלתי יתואר. בכל יום ויום שורפים אותו, לוקחים את האפר, מפזרים על פני 7 נערות, ועוד פעם ועוד פעם, סבל אדיר. אם ככה, אתה סובל, אתה שהצקת להם, אז למה אני אסבול? עשה אותו דבר עם בלעם הרשע, ושוב הדברים חזרו, ושוב הוא סובל. לקח עוד אחד מרשעי ישראל, והפעם אמר לו, לך, תבין, הם טובים, הם הכי למעלה. וגם אותו דנו בדין מאוד מאוד קשה. אמר, אם כך, אולי כדאי באמת לעשות מעשה. אם עם ישראל כל כך חשוב באותו עולם, העולם שלנו קלה ועבד, הולך, היום כאן, מחר בקבר, נגמר, העולם הזה זמני. אם כך, שווה להשקיע בעם ישראל. הלך לדודו הקיסר, אומר לו, דוד, תגיד מה אני אעשה? אני יוצא למרחקים, למסעות. אמר לו, תקנה סחורה, שעכשיו היא זולה, היא עתידה להעלות המחיר שלה, עתידה להתייקר, תמכור אותה ביוקר והרווחת. אמר לו, בסדר. אומרת הגמרא בעבודה זרה דף י' א', הלך אונקלוס סגר, והלך אונקלוס בר קולונימוס והתגייר. שמע את זה הקיסר, אמר, מה? משפחה שלי הלך והתגייר? שלח אליו שומרים, תביאו את אונקלוס. תפסו אותו השומרים, אמר להם, רגע אחד, מה אתם רוצים? הקיסר קורא לך בדחיפות, אין בעיה, אני מיד יגיע, אבל רגע אחד, תנו לי רגע לדבר איתכם. אתם יודעים מה זה עם ישראל? אתם יודעים מה זה עם יקר? אתם יודעים מה זה העם הזה? זה עם מיוחד, זה עם נפלא, זה עם אדיר, תקשיבו, מימין לשמאל, גייר את כל המשלחת. שמע את זה הקיסר, אמר, מה זה גייר אותם? איך מגיירים ככה אנשים? כמה מילים וזה פועל? שלח שליחים יותר חזקים, בריונים, שומרים, צבא, אנשים חזקים. תפסו אותו ותביאו אותו לכאן. הלכו לשם השומרים, תפסו אותו, באים להביא אותו. אמר, רגע אחד, אני רק רוצה לשאול אתכם שאלה, אין לנו זמן, הקיסר מחכה, רק שאלה. תגידו לי בבקשה, בדרך כלל, טבע העולם, אם יש 2 חברים הולכים, מי לוקח את הלפיד מאיר בדרך? בימים ההם, רבותיי, אין מנורות ברחוב. אם אתה רוצה לעבור בשעת לילה, אתה צריך לקחת לפיד, להדליק אותו באש, וללכת קדימה, להאיר את הדרך. אז מי שפחות חשוב, לוקח את הלפיד ומאיר לשני. אבל אם השני ילך עם איזה אדם חשוב, איזה שר, אז הוא יאיר לשר. ואם השר ילך, אני יודע, עם איזה, אני יודע, דוקס, איזה אציל, אז הוא יאיר לדוקס. ואם הדוקס האציל הולך עם המלך, אז הוא יאיר למלך. ואצל עם ישראל העם הולכים ובורא עולם הולך לפניהם בעמוד אש ועמוד ענן לנחותם הדרך. בורא עולם מדליק להם תלפית והולך לפניהם איזה דבר גדול, איזה דבר אדיר. באו כולם, התגיירו. שמע את זה הקיסר, אמר עכשיו די, אף אחד לא שואל אותו כלום, לא עונה לו כלום. אתם הולכים, תופסים את אונקלוס, מביאים אותו בכוח אליי, ואל תעיזו לדבר איתו מילה. ברור? כלום. בסדר, הולכים חיילים, 2-3, כולם בריונים עם נשקים, קבוצה מאוד מאוד גדולה, הולכים לתפוס את אונקלוס בן קולונימוס, נחזיר אותו לקיסר. מגיעים לאונקלוס, באים אליו, רואים אותו שם. אונקלוס, בוא איתנו, רגע אחד, תקשיבו משהו. אין, לא עונים לו, לא כלום. באים, מושכים אותו החוצה. הוא תופס את היד, שם על המזוזה שנמצאת על המשקוף. השם ישמור, הוצאתי ובלכן נמשר מעטה ועד עולם. מנשק. אז הוא אומר, מה עשיתי עכשיו? הוא לא, באמת מה עשית? מה זה זה? אתה מנשק קירות? מה קורה פה? נכנס איתם בדברים. אמר להם, תקשיבו טוב, אם ישנו מלך אחד גדול, ויש לו שומר, יש לו עבד, מי נמצא בתוך הבית ומי שומר בחוץ? המלך נמצא בתוך הבית והשומר שומר בחוץ. אמר להם, זה טבע העולם, אבל אצל עם ישראל מה זו מזוזה? עם ישראל יושבים בבית והשם שומר עליהם מבחוץ, שומר דלתות ישראל, השם ישמור צאתך ובואך על חיים ושלום מעתה ועד עולם. באו כולם והתגיירו, פלא פלאות. רבותיי, אני מסתובב ברוך השם בהמון המון מקומות בארץ, הולך, מדבר, משתדל לחזק את עם ישראל. תגידו את האמת, אם אני אלך לכאלו רחוקים, כאלו שלא קשורים בכלל לתורה ומצוות, גויים, אגיד להם, תשמעו, מי שנמצא בפנים, מי שנמצא בחוץ, זה בורא עולם נמצא שומר בחוץ ועם ישראל בפנים, מי בא להתגייר? אני לא בטוח שכולם יבואו וירוצו בבת אחת להתגייר, אבל אונקלוס עשה זאת. איך זה פעל? אומרים חז"ל, כל מי שיש לו יראת שמיים, דבריו נשמעים, ומי שבא עם אמת, מי שבטוח, מי שבהחלטה אחת גדולה, כמו שאומר רבנו אריזל על פסוק שביתי אדוני לנגדי תמיד, אתה רואה את שם השם לנגד עיניך, אתה תצליח. כמו שמספרים, סיפר לי אדם אחד מעשה, הוא אומר, לפני שנים רבות, זמן ימי הביניים, ימים אפלים, ימים שחורים, איש הישר בעיניו יעשה. היה אדם אחד שנכנס למקום שמאמרים שם, מאמרים בכספים. והוא שומע אותם מאמרים על סכומים מאוד מאוד גדולים. זה סם, אני יודע, $500, $1,000, $5,000, $10,000, $20,000, $50,000. סכומי עתק. והוא נמצא בחוץ וחורה לו. הוא אומר, תראו מה זה, המצב שהפרנסה קשה מאוד. אנשים אין להם מה לאכול, מסתובבים, קשה להם, מתבלבלים. ואלה מאמרים, כך שמע עוד פעם ועוד סכום ועוד עניין. כל כך הרע לו, נכנס לבפנים, בום, נתן בי איתה לדלת, אמר, מה אתם עושים? אתם לא מתביישים? על כאלה סכומים אתם מאמרים? קח את הכסף, שים אותו בצדקה, תעזור לאנשים, יש כאלו שאין להם מה לאכול, ואתם ככה משחקים בקלפים, למה מה זה שווה? זה יעזור לכם, לעולם הזה, לעולם הבא, לא שווים כלום, וצועק. כולם מורידים את הראש ואומרים, צודק, צודק, באמת, זה דברים לא טובים, והוא מוכיח אותם, וזה לא בסדר, וחייב אדם, ואתם חלים את הזמן שלכם, וסתם בלים הכל על הכסף ועל זה, לכו, קחו את זה למטרות טובות, אמרו לו, צודק, אספו את כל הכסף, שמו בסקית, אמרו לו, כך, שים את זה למטרות טובות. תודה רבה, לקח את הכסף וברח. הוא לא האמין, הוא יצא משם, אמר, מה זה פעל? תראו מה זה כוח של דיבור, איך משפיעים על בני אדם. אבל הוא לקח את הכסף, חלקו חילק, וגם חילק לעצמו, גם אני מטרה טובה. אבל עם הזמן הכסף הלך והידלדל עד שנגמר. אמר, אולי כדאי לעבור עוד שם עוד פעם בפאב, לראות שם האם הם קיבלו באמת המוסר או שיצר לב האדם. מה לעשות, חזרו לשחק. מגיע לשם, שומע אותם משחקים, אמר, זו הזדמנות, ניכנס, נביא עוד איזה חבילה מאוד יפה והכל בסדר. נכנס, נותן בעיטה לדלת, מה אתם עושים? אתם לא מתביישים? יש אנשים אין להם מה לאכול, המצב קשה, המצב דחוק, אינפלציה, עניינים, והוא מפסיד, והוא פה והוא שם. תפסו אותו רבותיי, נתנו לו כאלו מכות, איי איי, תעזבו אותי, מה יש לך? מפריע לנו באמצע המשחק. חבטו אותו מימין ומשמאל, תפסו אותו, זרקו אותו החוצה, שהוא זב דם. אותו בן אדם לא הלך הביתה וגם לא לבית הרפואה. הוא שם פעמיו מיד לבית הרב, אמר, כבוד הרב, תסביר לי, בפעם הראשונה שבאתי דיברתי הכל, יצאתי עם סכום כסף ענק, פעם שנייה שבאתי אמרתי את אותם דברים בדיוק וקיבלתי כאלו מכות, למה? כבוד הרב, בוא תסביר לי למה. מה השתנה הפעם הראשונה לשנייה? אמר לו, אני אסביר לך. בפעם הראשונה האמנת במשהו במעט האחוזים. בפעם הראשונה באת עם כל הלב לשם שמיים. הצלחת, דבריך היו נשמעים. בפעם השנייה חשבת על הכסף, אז הפסדת את הכל ועוד קיבלת מכות. רבותיי, אנחנו בימי בין המצרים צריכים להתחזק ביראת שמיים, שבורא עולם צופה, משגיח על כל הפעולות שלנו. ולפעמים גם החריב את בית המקדש ועשה לנו דברים לא פשוטים. אם אנחנו ניקח בהרבה יראת שמיים, בהרבה קדושה, בהרבה שמחה, להתקדש, להתחזק, ללמוד את הדברים, להפנים שהכל אמת, אז ודאי שהחיים שלנו יהיו טובים יותר, יפים יותר, נצליח יותר, וגם דברינו אין נשמעים, שיהיו בשורות טובות לכולם ונזכה לגאולה השלמה מהרה. אמן ואמן.
תודה רבה רב יקיר בוטה. יוצאים להפסקה קצרה, מיד נחזור ונהיה כאן עם הרב אברהם סגל.
בקצב היום, בקצב היום. תן לנפשי וגופי כוח אל מרחם, שלח לי מלאך גואל ומנחם. ענני אלוקים ברחמך רבים, ואספק גדולתך בקהל קדושים. נחמוני נחמוני תפילותיי ודמעותיי, כי סמלי הולך וגובר עליי, ושפתיי פירותיי יבקשו חיים. אתה רב יגוני וסבלי, כי חטאתי אלוקים, בדרך פשעים סבעתי מאורים. ידעתי אלוקים תורתך
אתה מלך. Shimcho Elohim Yefrayim Chimina Hashem Shimcho Elohim Yefrayim Chimina Hashem Hashem Yishmirecho Yoer Hashem Pono Veilecha Vichuneko Yiso Hashem Pono Veilecho Vyosem Lecha Hashem v'yishmirecho Yoer Hashem pono v'lecha v'yichuneko Yizo Hashem pono v'lecho v'yosem lecha
בקצב היום, בקצב היום
בקצב היום המהדורה התורנית לימי בין המצרים חזרנו, ועכשיו זה הזמן לשמוע את הדברים המרתקים של היועץ החינוכי וראש מכון סגל, הרב אברהם סגל. שלום הרב.
שלום לכל המאזינים היקרים. אנחנו אתמול סיפרנו סיפור מרגש ומדהים עם המון מסרים על הכוח של תפילה, על הכוח של צדקה, על הכוח של השגחה פרטית, הכוח של קידוש השם. כשיהודי משתוקק לעזור לשני, כמה סייעתא דשמיא יש לו. מכאן אני רוצה לשתף אתכם עם עוד סיפור מרגש, גם סיפור שעשה קידוש השם, גם של השגחה פרטית וכוח התפילה. אבל הסיפור הזה לא קרה בהונג קונג, הוא קרה במקום אחר בעולם, ביוהנסבורג, בדרום אפריקה. תשמעו סיפור מדהים שמספר רב מוישה ברגמן, מלמד ביוהנסבורג, בדרום אפריקה. בי"ז בתמוז, נגמר הזמן כנראה בתלמוד תורה, מתחילים לצאת לחופש, אז הוא החליט בי"ח בתמוז, הוא הולך לקחת את המשפחה שלו לטיול, איפה נוסעים? מחליטים לנסוע לאזור רחוק ביוהנסבורג, שיש כנראה המקום היחיד בעולם יש את זה, בעלי חיים שקוראים להם נמרים לבנים, נמר בצבע לבן. משהו פילי הבריאה, אנשים מכל העולם באים לראות את זה. הוא החליט לנסוע כמה שעות למקום הזה עם המשפחה שלו. בקיצור, מצטיידים, הם לוקחים את כל הציוד, ויוצאים לדרך, נוסעים שעות על גבי שעות, והנה מגיעים לאיזשהו אזור לא מיושב, איזה כבישים ישנים, הוא נכנס לאיזשהו דרך לא דרך, נוסע, בקושי האוטו מצליח לעבור את המקומות, פתאום הוא כמעט לא רואה נפש חיה, מתוך כל הבלגן הזה, הוא רואה איזשהו בן אדם סוף סוף, הוא שאל אותו איך הוא מגיעים האזור הזה, קוראו לזה אינגוואללה. זה המקום שיש את הנמרים הלבנים. הוא אומר לי, תשמע, אתה היית בדרך, נכנסת למקום לא מיושב, זה היה כביש של פעם, אבל נכנסת כל כך רחוק, חבל אתך לחזור, זה הרבה זמן. אמנם זה קצת כביש קשה, תיסע בזהירות, אבל אם תמשיך עוד קצת, תחזור לכביש הרגיל, ויהיה לך יותר מהר להגיע. הוא המשיך, כבר לא היו בני אדם, אם כבר היה רק בעלי חיים מסביב. ובאחד מהסיבובים, האוטו לא הצליח לעבור את הסיבוב נכון, לא עושות את זה נכון, וכל האוטו בסיבוב התהפך ונפל לתוך דיץ', תוך בור, האוטו התהפך, והוא מוצא את עצמו עם כל המשפחה שלו, חמנה לצלן, נפוך באוטו. כולם צועקים, בוכים, אבל איכשהו הצליחו מדרך החלון לצאת החוצה, כולם ברוך השם לא קרה להם כלום, חוץ ממנו שהוא היה פצוע, יורד לו דם, לקחו לו את החולצה וקשרו כדי לעצור את הדם, אבל הם מבינים שמצב לא פשוט. מה עושים? מתחילים להתפלל, אומרים תהילים, והוא פתאום מרגיש שהמצב לא פשוט. כל המשפחה בוכה ואומרים תהילים, הוא כבר התחיל להגיד וידוי, הוא לא יודע מי ישרוד את הסיפור, והנה, פתאום, כמו שאומרים באנגלית, out of the blue, מאיזשהו שום מקום, מגיע איזה ג'יפ, ג'יפ שבעצם מגיע מכזה מהירות, וענן של אבק מסביבו, הוא מגיע, וכשהוא מגיע, הוא פתאום עוצר, היד המקום שלו, הוא קולט את, הוא רואה פתאום את האוטו הזה, הוא יוצא החוצה, מהר תופס את תוקח פיקוד, מהר, לוקח את כל האיש הזה, שם אותו באוטו שלו, הוא מנסה כמה שיותר לעשות מה שהוא יכול כדי לעצור את הדם, לוקח את המשפחה ומתחיל לטוס איתו לכיוון הבית חולים הראשון. כיוון שזה לא היה אזור מיושב, וכל הזמן מדבר איתו שלא יאבד את ההכרה, מצאו איזשהו בית חולים צבאי שם, ששם היה, בדיוק היה איזו תאונה גדולה, אוטובוס שלם הגיע שם, ולא היה אפילו מקום, ממש במסדרון, היו צריכים לשכב שם, אבל ראו שהוא במצב קריטי, לקחו אותו מהר לניתוח, ואיכשהו הצליחו לעצור את הדם ולעשות את הניתור, מה שהוא צריכים לתפור ולעשות, אבל אמרו שהמצב לא פשוט, וחייבים להביא אותו ליוהנסבורג. בקיצור, קחו אותו, משם קחו אותו באמבולנס, וכל הדרך גם הנהג אמבולנס ואנשים טיפלו בו ודיברו איתו, והוא כבר מתחיל, אומר תהילים, הוא כבר התחיל להגיד פסוקים של שיר השירים, הוא היה בטוח שהוא כבר נפרד מהבורא, מהעולם הזה, הולך לראות עוד מעט את הבורא עולם. ובסופו של דבר, התפילות שלו התקבלו ומגיע לבית חולים שם ביוהנסבורג, וממש בדקת ה-99 הביאו רופאים טובים, עבר ניתוח לא פשוט, ובסופו של דבר הניתוח הצליח, היה צריך להיות מאושפז תקופה, ואחרי שבועיים הוא היה בחזרה בבית. יום אחד שהרב הזה יושב בבית שלו, הוא קבל טלפון מאיזשהו גוי עם מבטא דרום אפריקאי, הוא אומר לו, לי קוראים אנטון וסלס, או באנגלית אנטון וסלס, עם W. הוא אומר, הרב לא מכיר אותי, אבל אני מכיר את הרב. אני רוצה לפגוש את הרב. מי אתה? הוא אומר, הרב זוכר שאוטו שלך התהפך, וכמעט היה בעולם האמת? אני זה שהצלתי אותך. הרב כל כך התרגש, הוא הודה לו, הוא אומר לי, אני רוצה לפגוש את הרב. הוא אומר לי, לא, זה רחוק, כמה שעות, לא... אני לא רוצה להטריח אותך, אמר לי, זה כבוד בשביל לבוא לפגוש את הרב. טוב, קבעו זמן, והגוי הזה הגיע לבקר את הרב, הוא מגיע לתוך הבית, והוא מספר לרב סיפור מדהים. הוא אומר לרב, אני גדלתי במקום הזה, שזה מקום יישוב, אני היום חייל, ונסעתי, אנחנו גורים באזור אחר, התגייסתי לצבא, וקיבלתי שחרור לחודש. ואני כבר חודש שלם מתכנן, שאני רוצה לבקר במקום נוסטלגיה איפה שגדלתי. הבנתי שזה מקום שלא מיושב, קחתי ג'יפ טוב, אבל הטיול הזה אני תכננתי אותו לעשות בשבוע הראשון של החופש, וכל יום זה התאחר. היום שנצאתי לדרך זה היה כמה שבוע אחרון של החופש, והחלטתי אם אני לא רוצה את זה השבוע אני לא אספיק לעשות את זה. ובדיוק תפס אותי הרגע שאני עכשיו יוצא עם הג'יפ, היה לי איזשהו הרגשה אני חייב לצאת עכשיו, והנה אני מגיע למקום ואני רואה צרחות ואנשים עומדים מרחוק. הבנתי שאתם במצוקה, נסעתי מהר, תפסתי את העניין, והנה לקחתי אותך לבית חולים, בלי זה אני לא יודע איפה היית היום. אני יכול להגיד לך, אני ראיתי אלוקים בעיניים. אתה לא תאמין, אני מכיר את המקום הזה, ואני יודע שמקום הזה הרבה אנשים עוד מגיעים ורחמנה לצלן לא שורדים, כי אף אחד לא מסתובב כאן. רק לפני שבועיים כמה אנשים נפלו פה ואף אחד לא אפילו מצא אותם. הם היו צריכים לקבור אותם. ואתה, היה לך סייעתא דשמיא, השגחה פרטית. יש אלוקים בעולם. אני 3-4 שבועות דוחה את זה, ובדיוק הגעתי ברגע הנכון, הייתי מגיע קצת קודם, לא הייתי פוגש אותך, הייתי אחר כך לא היה מי להציל. אני מבקש ממך רב, אני פשוט מרוגש, אני ידעתי תמיד שיש אלוקים, אבל עכשיו שראיתי אותו בעיניים, אני רוצה להתקרב אליכם, אני מבין שאתה מעם הנבחר, תגייר אותי, אני רוצה להיות יהודי. הרב התחיל להגיד לו, עזוב, יש שיבות מנוח, אבל הגוי הזה לא ויתר. הוא התחיל לשמור קשר עם הרב, ולאט לאט הוא בא ללמוד את השבע מצוות בני נוח, ולאט לאט במשך שנתיים הוא מגיע לשיעורים של הרב, והרב לא רוצה לגייר אותו. בסופו של דבר הרב נסע לארץ, והוא סיפר לגוי לתקופה הקרובה, אל תבוא ללמוד איתי כי אני אבא, זאת אומרת אני בא איתך לארץ. אחרי כמה שנים שהגוי ידע הרבה ידע ביהדות, הוא נסע איתו לארץ, והצטרף אליו לכל מיני ביקורים שהוא עושה אצל רבנים, שהוא הגיע לאחד מגדורי הבנים פה בארץ, הגוי התחיל להגיד לרב, אני רוצה להתגייר, הרב יכול לבחון אותי, אני יודע הכל על יהדות, הרב הזה לא רוצה לגייר אותי. אותו רב בחן אותו, הוא ראה שהוא יודע, הוא אומר, למה אתה לא רוצה? אז הרב הסביר, אבל אותו גדול החליט, שהוא כן ברוך האחי, והוא עומד בכל הקריטיום להתגייר, והוא גייר אותו. הגוי הזה, אנטון וסלס, הוא כבר לא גוי. הוא יהודי, קשר למדרין, עזב את כל המשפחה שלו, והיום יושב בכולל בירושלים ולומד תורה. והוא החליט ש... הוא רוצה בעצם לחזור למקום, כי באמת הרב הזה חזר למקום ובירך את הברכה ברוך שעשה לי נס במקום הזה. אבל אנטון וסלס גם תמיד השתוקק לחזור למקום כדי גם לברך את הברכה, אבל הוא פחד שיחזור, זה מקום סכנה, כי גם הוא היה לו את הברכה לומר, ברוך שעשה לי נס במקום הזה, הנס שהוא הצליח להצטרף לעם ישראל, הנס של אותו יום שהוא הגיע למקום, זה שינה את החיים שלו. אז הנה סיפור מדהים, גם שוב של השגחה פרטית, סיפור של יהודי מתפלל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך שומע את התפילה, ואיזה קידוש השם והביא שגוי חזר בעצם הגיע למקור, לאתם קרויים אדם, הוא הגיע לתכלס, אני רוצה להיות בנים של הקדוש ברוך הוא, בזכות מעשה חסד שהוא עשה, והיום יושב ולומד תורה. כמה אנחנו צריכים לברך, ברוך שעשה לי נס במקום הזה, שנולדנו אצל הורים, שברוך השם, שומרי תורה מצוות, חרדים לדבר השם, שיש לנו ברוך השם מחנכים טובים, כמה הכרת הטוב, כמה צריכים להודות לקדוש ברוך הוא, ברוך שעשה לי נס, שקיבלנו כזה חינוך טוב, בואו נמשיך את החינוך הזה, לעצמנו, לילדים שלנו, לא נפסיק להודות, ובעזרת השם, שנוכל לברך את הברכה, ברוך שעשה לי נס, בבניין בית המקדש השלישי, שיבנה בימים האלה בקרוב, במהרה בימינו, אמן ואמן. תודה רבה לכם.
תודה רבה הרב סגל על הדברים באמת המרתקים הללו. אם גם אתם רוצים להתייעץ עם הרב סגל בכל מה שקשור לעניין חינוך הילדים, אני אתן לכם את מספר הטלפון של המשרד של הרב, 03-644-1180. יוצאים להפסקה קצרה, מיד נחזור לחלקה האחרון של התוכנית יחד עם הרב המיעוט סלמון.
בקצב היום, בקצב תצטרך להסתובב ולגלות שאני מזמן כבר מתקרב לסיבוב האחרון, אז תן לי רק סימן קטן לטוות לי דרך בה ללכת, אני לא מבקש הרבה אבל רוצה רק לנסות, אז תן לי עוד סיבה ללכת,
תן לי עוד סיבה
ותן לי עוד סיבה לנשום, תן לי רק עוד זכרתי בחלום, הכל סביב היה דומה, הכל היה עטוף בסרט, אני לא מתעכב יותר, נוצר כבר במקום, אז תן לי עוד סיבה ללכת,
תן לי עוד סיבה,
ותן לי עוד סיבה לישום,
פעמים עוד איך דרך ליפול לפני שאתקדם שוב ולפעמים אז לי כבר להסתובב סתם סביב עצמי רוצה כיוון ברור להסתפק במה שיש לי רוצה כל כך רחוק וגם עושה כל מה שביכולתי אז תן לי עוד סיבה ללכת
תן לי עוד סיבה
ותן לי עוד סיבה לנשום תן לי ומקירות ליבי יצק שובו, שובו בניי מה גרמו מעל עליי ארים קולי לאלוקיי שובו, שובו בניי אבי אתה גומר עם מי חסד איך אוכל להשיב פניך ריקה את כל ימי מאיר חיי בלי הרף שובו בניי שובו אהוביי שובו בניי שובו אהוביי נפש מדבר שממה צמאה נפשי לך הומה שוב, שוב בני אליי בך מבט מישיר עולות תפילות מזה השיר שבתי, שבתי אלוקיי
אבי אתה גומר עם מי חסד איך אוכל להשיב פניך ריקם את כל ימי מאיר חיי בלי הרף שובו בניי שובו אהוביי שובו בניי שובו אהוביי אבי אתה גומר עם מי חסד איך אוכל להשיב פניך ריקם את כל ימי מאיר חיי בלי הרף שובו בניי שובו אהוביי שובו בניי שובו אהוביי בקצב היום בקצב היום
תודה שחזרתם אלינו אל בקצב היום, המהדורה התורנית לימי בין המצרים, חלקה האחרון של התוכנית, שלום הרב עמיהו סלומון.
שלום אשר ושלום למאזינים. בתקופה הזו אנחנו מציינים את האבלות על חורבן ירושלים ובתי המקדש. הגמרא במסכת נדרים דף פי א' עמוד א' מתמודדת עם השאלה על מה אבדה הארץ. למעשה המילים הללו אלו מילים מספר ירמיה פרק ט'. על מה עבדה הארץ? השאלה היא, מדוע נחרב בית המקדש הראשון? אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, מהי דכתיב מי האיש איך חכם ויבן את זאת? שוב זה כתוב באותו פרק בירמיהו, מי האיש איך חכם ויבן את זאת? אז מסבירה הגמרא, דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פרשו. שאלו את החכמים ואת הנביאים על מה עבדה הארץ, ומי האיש איך חכם ויבן את זאת, הם לא ידעו לומר. עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו. עד שהקדוש ברוך הוא בעצמו ענה תשובה לשאלה. דכתיב ויאמר השם על עוזבם את תורתי. אלוקים אומר, אתם יודעים על מה עבדה הארץ, על מה נחרב הבית, בית המקדש הראשון, על עוזבם את תורתי. מסבירה הגמרא, מה הפירוש עוזבם את תורתי? רב יהודה המערב אומר, מהו עוזבם את תורתי? שאין מברכין בתורה תחילה. שמעתם? הקדוש ברוך הוא מעיד שבית המקדש הראשון נחרב בגלל שכשהיהודים היו לומדים תורה הם לא היו מברכים לפני לימוד התורה את ברכות התורה. אז ראשית למדנו כמה זה חשוב לברך את ברכות התורה, אבל הרן שם בפירושו על גמרא במסכת נדרים הוא מביא את פירושו של רבנו יונה, ורבנו יונה מתקשה. הרי אילו בני בית המקדש הראשון לא היו לומדים תורה, למה החכמים הנביאים לא ידעו להגיד את זה, שבעקבות ביטול התורה נחרב בית המקדש? מסיק רבנו יונה, ודאי שהיו עוסקים בתורה תמיד, למדו תורה, ולכן החכמים והנביאים לא ידעו להגיד למה עבדה הארץ, למה חרב בית המקדש, למה חרבה ירושלים, הרי הם לומדים תורה. לכן הם נצרכו להסבר של הקדוש ברוך הוא, שאומר שלא היו מברכים בתורה תחילה. אז האם הפירוש הוא רק שלא היו מברכים בתורה תחילה? זה הכל? על זה חרבה ירושלים? מסביר רבנו יונה, לא. הקדוש ברוך הוא שבוחן כליות ולב, יודע שהם למדו תורה, אבל היא לא הייתה מספיק חשובה ביניהם. התורה לא הייתה כל כך חשובה שיהיה ראוי לברך עליה. הם לא היו עוסקים בה לשמה, ומתוך כך היו מזלזלים בברכתה. הם עסקו בתורה, אבל הם לא ייחסו לה את החשיבות של תחילה. תחילה זה הערך העליון. בעומק ליבם הם לא ראו את לימוד התורה ואת התורה בכלל כערך הכי חשוב במעלה. ולכן זה אולי רק בא לידי ביטוי בחוסר הברכה שלהם קודם לימוד התורה. רבי משה אלשיך, המכונה אלשיך הקדוש, בפירוש שלו לספר ירמיהו, הוא מציין את דברי הגמרא, גמרא אחרת, במסכת יומא, דף ט עמוד ב'. שם החז"ל אומרים, מקדש ראשון מפני אחריו, מפני שלושה דברים שהיו בו, עבודה זרה וגילוי עריות ושיחוד עמים. אלו סיבות משמעותיות, אלו סיבות חמורות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, הם נחשבים שלושת העבירות החמורות. אז אומר, אם חז"ל מעידים על בית המקדש הראשון, שהוא חרב מפני שלושה הדברים הללו, שלושת העבירות החמורות, למה חז"ל נדרשו לסיבה נוספת במסכת נדרים שלא ברכו בתורה תחילה? הרי הם עשו דברים הרבה יותר חמורים לכאורה. מסביר אלשיך על פי משל. הוא מספר סיפור, הוא מספר על מלך שהיה לו כנר. הכנר, המנגן בכינור, הנעים את זמנו של המלך מדי יום. המלך מאוד אהב מוזיקה, הוא מאוד אהב את הנגינה של הכנר הזה, והכנר היה יושב לפניו כל הזמן, זה מנגן לו. וביום מן הימים, הסתבר שהמדינות האויב, הם יודעות מידע מודיעיני על המדינה של אותו מלך. והבולשת, המשטרה, השבק, ניסו לברר איך דולף מידע מודיעיני כל כך חשוב למדינות אויב. ואחרי חקירה מאומצת, הם הגיעו למסקנה מדהימה. הכנר, אותו כנר שאהוב על המלך, שהוא שועה שעות רבות במחיצת המלך, גם בזמן שהמלך יושב בישיבות ביטחוניות מסווגות, הכנר הזה שהיה חשוף למידע, מידע מסווג, בגד בממלכה, בעבור בצע כסף, הוא העביר ידיעות סודיות לאויבים. שפטו אותו, את הכנר הזה, והשופטים פסקו עליו גזר דין חמור, מוות. בגידה זה אחד העבירות החמורות בכל מדינה, ושפטו אותו למוות. אבל רגע לפני ההריגה, רגע לפני ביצוע גזר הדין, המלך הצביע וביקש בקשה אישית. הוא ביקש מהשופטים, מהמשטרה, שיעקבו את ביצוע גזר הדין, כיוון שהוא זקוק לנגינה של הכנר הזה. המלך אולי קצת מדוכא, והדבר היחיד שמנים את זמנו זה המוזיקה הזאת. הוא מבקש שישאירו אותו בחיים כדי שהוא ימשיך לנגן לו. העם מאוד אהב את מלכו, וכיוון שהמלך ביקש, אז אכן עיכבו בינתיים את גזר הדין, נתנו לו לכנר חסינות בעקבות בקשת המלך, ועדיין המלך מנהל את סדר יומו, והכנר עדיין המשיך ומנגן לו. מן הסתם, הרחיקו את הכנר מהידיעות מסווגות ביטחוניות, כדי שלא יחזור על עצמו מה שקרה בעבר. אבל באחד הימים, המלך מרגיש שהכנר מזייף. הנגינה שלו היא לא יפה כתמול שלשום. הוא שומע איזה זיוף קל. הוא שואל אותו על כך, והכנר משיב שתקפה אותו מחלה חסוכת מרפא. המחלה הזאת גורמת לרעידות בידיים שלו, אולי סוג של פרקינסון. הוא כבר לא שולט בהם לגמרי כמו בעבר. הוא מציין שלדעת הרופאים שלו, ככל שיעבור הזמן, זה לא ישתפר. התופעה הזאת, הרעידות בידיים, התופעה רק תלך ותחריף. כאשר שמע זאת המלך, הוא ציווה מיד שיוציאו לפועל ללא דיחוי את גזר דין המוות. עכשיו תהרגו אותו. ואז תמו כולם ושאלו, מה אשמת הכנר? האם אתה הורג אותו בגלל שהוא סובל ממחלה? בגלל שהידיים שלו רועדות? מדוע דווקא עכשיו כשהוא חולה במחלה לא נעימה, עכשיו החלטת להרוג אותו, להטיל עליו גזר דין מוות? מסביר המלך את המובן מאליו. אני לא הורג אותו בגלל שהוא רועדות לו הידיים. האיש הזה הוא בן מוות, בעבור בצע כסף. הוא בגד באמון שלי, בגד באמון של המדינה. הוא סיכן את חיי האזרחים במדינה. הוא בגד במדינה. רק שעד עכשיו אני חסתי עליו, כי לא יכולתי לוותר לניגון השמימי שהוא מוציא מתחת הידיים שלו. כל כך רציתי לשמוע את המוזיקה שלו. אבל ברגע שהבנתי שהוא כבר לא יוכל לנגן יותר, בגלל הרעידות בידיים שלו, בגלל הזיופים, עכשיו החסינות מוסרת ממנו, ההגנה מוסרת ממנו, והמעטה חוזר על אושו דין המוות שנגזר עליו. אומר האלשך, זהו משל, ומה הנמשל? העוסק בתורה הוא אומר, משתעשע קונו בו, ומעריך לו על כל פשעיו, אך בהתבטלו מהתורה ועבד שעשועו, אז יפקוד עליו רעתו. המשל הוא נפלא והנמשל הוא נפלא. החורבן נגזר על בני אותו דור של הבית הראשון בגלל, בעקבות העבירות החמורות של עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. אבל כל זמן שעם ישראל עדיין למדו תורה ועדיין ברחו בתחילה והייתה הערך הכי חשוב בעיניהם, אז הניגון הזה, המוזיקה הזאת שמרה עליהם, התורה שמרה עליהם שהם לא יאנשו. אבל ברגע שהתורה איבדה את החשיבות בעיניהם, ברגע שהם כבר לא ברחו בתחילה, אז ההשגחה הוסרה, ומעטה הם נהנשו לא על זה שהם לא ברחו בתורה תחילה, הם נהנשו על העבירות החמורות שהיו בידיהם, אבל פוליסת הביטוח שלהם, התורה שהגנה עליהם עד עכשיו, היא הפסיקה ברגע שהם התחילו לזייף, ברגע שהם לא ברחו בתורה תחילה. אז אם כך יוצא מדברנו, שלימוד התורה ויחס החשיבות שאנחנו מעניקים לתורה, זו הפוליסת ביטוח שלנו. היא שומרת ומגינה עלינו מהפגעים, מהצרות והחורבן. את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, ומוכרחים להמשיך לנגן.
הרב עמיהוד סלומון, תודה רבה לך על הדברים הנפלאים. אנחנו נשוב ונשתמע איתך ועם שאר הרבנים גם מחר. נודה לצוותים שלנו, אורי כהן, דוד לוין, קטי קלר, דרור גלויברמן, דורון לסרי וארי גוטלף. ישראל שלמה ערך והפיק את התוכנית, עברה משחק קובע לביצוע טכני. אשר גרייבר זה אני נפרד מכם, מאחל לכם כרגיל את כל הטוב שבעולם. תרבו באהבת חינם, אם ירצה השם אנחנו ניפגש כאן מחר למהדורת אמצע השבוע של בקצב היום.